תודה רבה. טוב, שלום לכם. אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו של נושא חינוך ילדים. כולם פה ילדים גדולים כבר, אבות. עם מיקוד בנושא גיל ההתבגרות, אבל גם באופן כללי. היום אנחנו מתמודדים עם העצבות. בעצם גם אצלנו, אבל גם אצל הילדים שלנו, איך אנחנו עוזרים לילד שלנו או לעצמנו לצאת ממצב של עצבות, ושנצא מהפגישה הזאת היום מאוד שמחים. אולי נבין קודם כל מה המקור של העצבות. ראו אצל ילדים מאוד מוזנחים, ילדי מוסדות, שהם ילדים שלא יודעים לצייר את החסר. הם לא יודעים, ברגע שחסר דמות הורית, הם לא יודעים לצייר אותו. נגיד ילד בוכה, תינוק בוכה והוא צריך עכשיו בקבוק, והוא לא מקבל את הבקבוק, אבל באמת הוא לא מקבל, זאת אומרת, זה לא שהוא יקבל עוד חצי שעה, אז הוא למד בעצם לא לצייר ולהישאר עם התסכול הזה, ועד שהוא מפתח כל מיני כלים של הישרדות, וזה הילד הזה. הילד הדיכאוני, באופן כללי, או אנחנו גם, הוא תמיד בא מחוסר רוחני. מה הכוונה? הכוונה בחוסר יכולת לצייר את הדברים כשהם לא נמצאים. נגיד, תהליך אבל. מה זה תהליך אבל? זה תהליך ששבעה ימים האדם יושב ובוכה, ולאט לאט הוא לומד להפנים פנימה את הציור הפנימי של האדם הנעלם, ובזה הוא מצליח לקום על הרגליים ולהמשיך הלאה. מה קורה לאדם הזה כשאין את האפשרות לצייר את הדברים מבפנים? יש מה שנקרא אבל, פתולוגי, אבל בעייתי, כן? שהאדם נשאר בעצם קשור לאדם הזה שנפטר ולא מצליח להיפרד ממנו. מהי היכולת הזאת? היכולת להיות לבד, כן? מהי היכולת הזאת להיות לבד? זה בגיל ההתבגרות בעצם, שאנחנו פוגשים לראשונה כל כך כל כך בצורה עוצמתית את הבדידות, שאני לבד, ויכול להיות שמאוד רע לי וקשה לי כי אף אחד לא רוצה אותי ואני דחוי חברתי, אבל יכול להיות גם שהפוך, אני ינה מהמקום הזה של לבד כדי להיות אדם יצירתי, כדי להיות אדם שבונה מעבר למה שאני תמיד רגיל להיות עם החבר'ה, דבר ייחודי. אני בונה את היצירה האישית שלי. אברהם אבינו מצד אחד של הנער, וכל העולם מעבר השני. הבדידות יכולה להיות בדידות יצירתית, בדידות פורה, כן? במקום זה, יש אדם שכשהוא לבד, הוא כואב. כן, יש אנשים גם בני זוג כאלה שלא יכולים להיפרד מהשני כי הם לא מצליחים לצייר את השני למרות היעדרותו. כן? ככה גם ילד שסובל מחרדות פרידה, הוא הולך לגן והוא לא מצליח ללכת לגן כי הוא כל הזמן צריך שהאימא תישאר כן, דבקה אליו. מה הקושי שלו? הקושי שלו לצייר את האימא כדבר פנימי ואז הוא יכול להיפרד ממנה. אז הכוח הזה, כוח של להתכנס פנימה, כוח של הכרת הטוב, להגיד לך תודה, לפנות בעבורך מקום. זה כוח נפלא, כוח שיכול להיות כוח מחיה, אבל אותו כוח, תמיד יש את הפחי ויש את הקליפה. כשאדם נתקע בקליפה של אותו כוח, אז הוא אדם שאורס את עצמו. עצוב, רע לי, קשה לי, כי אני לא מצליח בעצם לצאת להוציא את הטוב מההתכנסות הזאת פנימה. בבקשה. זה טוב שאתם שואלים, ככה אפשר גם לשתות. נכון, הדיכאון הוא ישר קשור לחוסר, לא בדמיונות, אלא מדמה. כוח מדמה זה כוח שלפני המחשבה יכולת לצייר את הדברים, בעיקר כשהם אינם, אני יכול לצייר אותם. הפוך מזה זה ילדי הקניון, שכל הזמן מוצפים מכל מיני דמיונות חיצוניות, ואין להם שום פנאי לעצמם, והם כל הזמן בזה רעש, אותיות רשע, אין להם שום אפשרות בעצם להתחבר למה? לציור הפנימי, שאנחנו פוגשים בזמן התפילה. מה קורה בזמן התפילה? אנחנו מתאפסים בדרגות של התפילה, מהרגש עד השכל, ועד הציור הפנימי, שיביתי השם לנגדי תמיד. איך אפשר לחשוב כל הזמן על השם, 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 כן? ביתי אפשרי, שביתי השם לנגדמי, תצייר, תחיה עם איזה ציור פנימי שברור שהכל יותקב אבקה בעצם בעולם הזה. כן? הכל שם השם בגילוי. אז תחיה את זה ואז תהיה שמח כל ימי חייך. כן.
זה ובעצם תפקיד
עכשיו
של הפסיכולוג לעזור לבן אדם לצייר.
אוקיי, כן. אז אנחנו נראה בדיוק התפקיד של ההורה, של הפסיכולוג, של כל אדם שרוצה לעזור. נראה קודם כל נמשיך לראות את הסיבות.
ורק לפני כן, להרחיב קצת בעניין של הציור.
כן, מהו הציור הזה?
צייר, מה בדיוק, מה זה?
ילד בן 3-4 מתחיל לצייר. בהתחלה עיגולים, אחרי זה גם, כן, כל מיני צורות. מאיפה זה בא? סבבה, היכולת הזאת לצייר גם מבפנים. לפני שאנחנו מדברים, דוגמה בשיחה כזאת, יש לי איזה ציור פנימי, מה אני רוצה להגיד לכם? עכשיו, יש איזה דילול שבסוף מתברר להיות מחשבות. מהמחשבות יש עוד איזה דילול שזה המילים, ובסוף אתם קולטים, אבל בסופו של דבר, מה שאני רוצה להעביר לכם מאוד מאוד, זה דבר מאוד מצויר אצלי, מאוד ברור. בדיוק, הכל מלביש על הציור הזה, ומעביר בעצם מה? חוכמה. כן, ציור פנימי זה חוכמה פנימית. כן, לדוגמה, אתה לומד בכל שיעור, כן, תשימו לב, בכל שיעור יש איזו חוכמה מסוימת שרוצים להעביר לבן אדם, כן? והחוכמה הזאת בסופו של דבר זה השריר הפנימי, כי למה? כי ברגע שאתה רכשת את השריר הזה, אתה יכול בכל מצב של קושי להתאפס בדבר הזה, בהבנה הפנימית הזאת, ולמרות הבלבולים, ולמרות, נגיד, שיש מחלוקות וחילוקי דעות, אתה יודע, מה אתה יודע? אתה ראית. זה נקרא עיני השכל, עולם של הציור הפנימי. עיני השכל, אתה רואה, אתה יודע, כן? נגיד, ראית איזה שבת כזה מואר עם אנשים שמחים וכן, וטוב להם, שלא יספחו לך סיפור ששבת זה לא טוב. אתה חווית את זה, איפה? בציור הפנימי. להבדיל, אדם שובר איזה טראומה, איפה זה נרשם? גם ברמה של הציור הפנימי. כן? זה מקום של חיבור באמת של האדם עם עצמו. לכן שמה הכל קורה. בטיפול עובדים, דוגמה בדמיון מודרך, אז ניגשים ישר, כמו בחדר ניתוח, הולכים ישר אל איפה שהמוגלה, ישר הולכים אל המקום הזה שהדברים מצטיירים. אבל אפשר גם דרך דיבור והבנות להגיע די עמוק, כשהולכים עם מחשבה עד השורש של המחשבה בעצם, כן? אז אפשר די להגיע לדברים גם שמצד איך הדברים מצטיירים. אנחנו אולי נראה כאן באמת מהי ההגדרה של הציור הזה. כתוב במסכת חגיגה, כל המסתכל בארבע דברים אלה, אז ראוי לו שלא יבוא לעולם. כן? מה למעלה ממנו, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. כלומר, יש קודם כל סיבת העצבות, הרבה פעמים זה עיסוק של מה שמעבר לשכל שלנו. כן? האדם דואג על מה שקורה באוזון שמה למעלה, באטמוספירה, ומה שקורה גם בסין, יש איזו סכנה שמה בסין, לא יודע איזו סכנה, אבל יש בטח איזו סכנה כלשהי, והחדשות מלאות בכל מיני סכנות שאינם קשורות אליי, כן. ואז מה אני לא עושה? מה שאני כן עושה, שאני מתמלא מכל מיני דמיונות מפחידות, כן? אני רואה איזה סרט מפחיד על מה שקורה אצל האויב שלי, שכן צועק קריאות גנאי נגד העם שלי. אז זה לא שאני עכשיו יכול לעשות משהו, זה קצת מעבר לראש שלי. אני מסתכל ואני, מה? אני עצוב מזה, או אני מפחד, דואג. אז כל הדברים האלה זה בעצם להגיד ש... יש לפעמים עיסוק עם דברים שהם מעבר לראש שלי. מה שהיינו צריכים לעשות בכל פעם שאנחנו שומעים חדשות, זה להפוך את זה למה הלכה למעשה. כן, מה אני עושה היום כדי, כן, איך אמרנו, יצאנו לצו 8 מיזמים חמה. מה אני עושה בכל יום כשאני שומע שהאבא הזה יתנהג לא טוב עם הבת שלו? מה אני עושה לטובה? זאת אומרת, כן, עבודה עצמית. זאת אומרת, להכניס את הכל, מה שנקרא בשפה פנימית, את האורות אורות הגדולים בכלים קטנים. איך אני עושה כדי להפוך את הדברים האלה הגדולים לדברים אכילים? אז מה שעוזר כאן זה שוב כוח המדמה בתפילה שלנו. כן, מה אנחנו עושים בתפילה? יש לנו איזה ילד שקשה לו, אנחנו לא נבלים, לא עצובים, לא כלום, אנחנו מתפללים, אנחנו לוקחים את האנרגיה השלילית הזאת של התסכול, אנחנו הופכים את זה לכוח חיובי של בניין. כן, למה? אנחנו מעבירים את זה לרמה של ציור, ששמע הכל מצויר, וככל שזה מצויר יותר, זה יותר קל לנו בעצם לעבוד, כן? זה הכוח של התפילה. כוח של התפילה זה לא כוח מגי כזה, שאני פועל בשמיים ומשפיע על הקדוש ברוך הוא שירצה מה שאני רוצה, אלא אני מתרומם בזה שאני משנה את רמת הציור הפנימי שלי, כן? אני רואה גאולה. אם כל עם ישראל יראה גאולה, תהיה גאולה. אם כולם רואים בית מקדש, יהיה בית מקדש. זה לפי הציור, לפי איך שאני באמת, לא דמיונות, אלא אני חי לפי זה, אני יודע שזה יהיה. כן? ככה אנחנו ראינו במלחמה הזאת, זה פשוט, שיצאו לקרב עם ראייה ברורה של ניצחון, ראייה ברורה של כל אחד בתפקידו, עם המון המון צניות בכל כל העם, כן? אפשר לראות את זה, כל אחד בתפקידו הנכון ובצורה מדהימה. אז זה משמח. מאיפה באה השמחה? השמחה הפוך מזה. השמחה זה בא מהבנה שכל דבר שקורה במציאות יש לו שורש פנימי בעולם האמת, כן? כלומר ששום דבר, שום דין, שום דבר קשה שקורה, אינו מחובר בשורשו בחסד. זה המקור של כל המחלות. כל המחלות, כל הכעסים שלנו, כל העצבויות שלנו, בעוד מזה שאנחנו מנתקים את הדין משורשו בחסד. זה אבא שמגיע לבית שלו וכועס. באותו רגע מה עושה כשהוא כועס? הוא מחסל את כל מה שחי בדרך, ולא רואה את הטוב, את הילד המתוק, שעכשיו התחצף אליי באמת, אולי עכשיו שולחן של שבת באמת לא רצה לשבת בשולחן, ועשה בו ככה באוויר, ונורא הרגיז אותו, והוא באותו רגע לא ראה את עצמו בכלל, איך הפנים שלו מתהפכות, ואיך שהוא נהפך למין, לא יודע מה, בעיני הילד, מפלצת, ובאותו רגע הוא לא רואה את הילד, הוא רואה רק את עצמו, הוא כן, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ובאותו רגע הוא זר לעצמו, הוא מנתק את עצמו מנשמתו, כן? כאילו חוכמתו, אומרים, מסתלקת. אין שורש בטוב. הכל כאילו, בעצם אנחנו מוכרים באותו רגע לילד, שאולי לפעמים בעולם הרע הוא רע. ואז לנו לדעת שאין דבר כזה, כן? שתי טיעונים יש לכך, שהרע הוא בעצם כל מטרתו להגביה את הטוב. יש קודם כל טיעון סיבתי, כן? טיעון סיבתי, הסתחה אחר, היצר הרע, ברגע שהתיכוניסט נכנס לישיבה גבוהה, כל זה, כל הכוחות של הרע נכנסים ללחץ. לכן הרע מופיע. כן? כלומר, הסיבה של הופעת הרע, הרע מופיע בזמן שיש איזה חזרה לציון, יציאת מצרים, עצרת קורש, עצרת בלפור, כל פעם שיש איזה התעצמות של הטוב, הכוחות של הרע באים ותופסים שטח. לכן אנחנו כבר יודעים, לפי ההבנה ההיסטורית הזאת, וגם מוחדית, כל אחד יראה בחיים שלו, איך שהיה לו טוב, כן, בחופה שלו, הוא שבר את הכוס. אבל גם בחיים שלו היומיומי, הוא יודע שלפעמים יש עליות, לפעמים יש ירידות. הוא יודע שתמיד, מקום שיש התעצמות של כוחות החיים, נגיד אישה אחרי לידה, אז יש מקום שמה לפעמים לעצבות ולקושי. אז לא להיבעל, כי תמיד הרע הזה, הוא בא ומלווה את הופעת הטוב, הוא גם מזכך אותו, מעדן אותו, עושה שאנחנו מבררים את הסוגיות לעומקם, אז זה הטיעון הראשון. והטיעונה גם התכליתי, כן? יש איזה תכלית, של הטוב הזה, של הרע הזה, סליחה, מה התכלית שלו? למה הוא מופיע בעצם? מה המטרה שלו?
להעיר.
הרע אותיות ער, להעיר, יותר מזה, לאורך בחירה, שזה גם דבר חשוב, שבזכות זה יש בחירה, בלי הרע לא הייתה בחירה.
רק בשביל שלא יש שבירה של כלים.
שלא יהיה שבירה, זאת אומרת, אתה אומר שיהיה איזון, וככה ולאט לאט שהאור יתגלה לאט, משהו מסכים. למה קטליזטור? הוא מעורר את הכוחות, הוא אמר, הוא מעורר את...
הזור שבעיסה.
מה שהייתי רוצה להגיד כאן זה גם יותר מזה, שהרע מגלה טוב יותר לפעמים מאשר הטוב שבטוב. זאת אומרת שהרע, הוא בא ומביא לנו אנרגיות, אנחנו רואים את זה כל, לאורך כל ההיסטוריה שלנו. איך שהרע בא, וברגע שאנחנו לוקחים מהתופעה הרעה הזאת, נגיד ניקח את האנטישמיות, אז נראה משם חזרה לציון. למה? כי שם נפגעתי, אתה שונא אותי, ומהשנאה הזאת אני פתאום לומד אהבה עמוקה לזהות שלי. אבל כן, בכל סוגיה בעצם בחינוך, אנחנו גם יודעים שברגע שיש יצרה בגיל ההתבגרות שמתעורר, אז אנחנו מובטחים שיש איזו התעצמות של כוח הרצון, כי הרע, יצר הרע הוא בעצם קליפה של מה? של הרצון, כן? וככל שאדם גדול יותר, יצרו גדול יותר. אז ככה שאין לנו, קודם כל אנחנו לא נבלים מהרע, ואנחנו גם יודעים יותר מזה, שהרע לא לכתחילה, אני לא הולך עכשיו לחטוא ואשוב, כן? אני לא הולך אל הרע לכתחילה, אבל בדיעבד אני מובטח שמאחורי הרע הזה יש איזו אפשרות לדלות מהמחשכים האלה כוחות, בעצם כוחות של התעצמות האני. אז אנחנו לא מתפעלים מהרע. זה מה שקורה אצל המדוכה. המדוכה מתפעל מהרע, נותן איזה ערך, בא רבי נחמן ואומר, אין ייאוש בעולם כלל. אז הוא מסתכל ככה, אומר, כן, באמת, אין ייאוש בעולם כלל. כן, אין ייאוש בעולם כלל, כי הרע הוא רק מסך לטוב. הוא רק בא, אמרתם, לעורר, הוא בא כקטליזטור, והוא בא בעיקר לתת לנו אפשרות לעבוד במקום יותר פנימי. כן? אמרנו, לדוגמה, שוב, הבדידות. הבדידות זה לא טוב. להישאר רווק עד שאתה פוגש את אשתך כך וכך שנים, ולכת משידוך לשידוך ככה עם, עם האוזניים למטה ו... אז זה לא קל, אבל אפשר להגיד שלפעמים מפגישה לפגישה, לפעמים בתקופה הזאת בדיוק, האדם נוצר, כן? יוצר כוחות על, שהוא לומד מי הוא בדיוק, ומה הוא רוצה, ושם הדברים בעצם קורים, כן? ולהגיד בבוקר חסדך ואמונתך מתי? בלילות דווקא, בזמן שקצת חשוך יותר. אז שמה נוצרים מהכוחות על של הנפש, האמונה, השריר שנושא את האמונה, זה השריר שנקרא ציורים הפנימיים. כן, שמה קורה האמונה. אמונה זה לא רק בשכל. השכל עוזר כמובן לבנות, הרגש, הם שניהם עוזרים. הם העוזרים רק, אבל המלך האמיתי, זה איך שאנחנו מציירים את הדברים, כן, לא חייבים לסגור עיניים, אבל איך שהדברים מצטיירים. כן, בבקשה.
אבל הדוגמה שהבאת היא, שבסופו של דבר מגיע טוב אחרי זה שהוא רע. למשל, אתה אומר, אוקיי, אנחנו קודם מאוחרת, נסתם, נסתם, פתחתי בשנות החיים. הרבה דברים בלב שלא מחתן.
אז האדם שלא קיבל הדרכה נכונה, כלומר הוא לא למד לקחת מכל ניסיון חוויה של נס, של הגבעה. כן? כי אם האדם מגביה את הכוחות שלו בכל ניסיון, אז הוא בטח מתקדם בחיים שלו, אז למה שהוא נתקע? אז כנראה שהוא לא קיבל הדרכה נכונה. לפעמים צריך הדרכה ממישהו אחר. ההדרכה הזאת היא בתמיד לעזור לי להבין מה המשמעות של מה שקורה לי. כן? אם יש משמעות. אם אני חי בעולם שאין משמעות לרע, השם ישמור, כן? כלומר, אדם נמצא באמת, הוא צודק שהוא עצוב. כי אם אין משמעות לרע, אוי ו, זה ג'ונגל כזה, שהכל במקרה, והכל תוקע, והכל... אז אותו דבר, אתה אומר, עם כל ניסיון של החיים האישיים שלי, סתם, ככה, כן? פתאום האדם מתגרש מאשתו, הוא לא עושה חשבון נפש? הוא לא בודק לה מה קרה, מה נהיה פה? היא, רק היא בגללי? והיא אומרת, טוען, בגללו, כן? היום פנו בני זוג, אז כל אחד יתקשר אליי, להגיד לי שהם באים בעצם בשביל השני, כן? אז אומרת, בואו, תכינו את עצמכם לפני, כדי שחבל על הפגישה הזאת, כי תהיה פגישה שכל אחד יצביע על זהו, כן? הבעיה שהאדם הוא, לפעמים אין לו את האומץ הזה, כן? באמת להסתכל, איך אומר הרב קוק, לדלות מתוך המחשכים על הזה רב פנינים ורגשות מרוממות במקור 3 לדלות מתוך המחשכים על הזה רב פנינים ורגשות מרוממות העבודה הזאת המלאכה הזאת של לדלות זה אדם שיושב עצוב וקשה לו ורע לו ואז בא מחנך ההורה המטפל היועץ ומתחיל להיפגש איתו איפה שהוא נמצא כן הוא מתחיל לדבר איתו בשפה שלו מה קורה איתך מה, זה יכול להיות גם עם ילד קטן, מה קורה איתך? מה אתה מרגיש? מה נעשה, כן, כדי להביא אותך למצב הזה? מה זה עשה לך? כן, אנחנו פוגשים את האדם רק ברמה הכי 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 נמוכה, קודם כל של החושך שלו, איפה שהוא מסוגל לדבר, כן? ואז מהמקום הזה אנחנו זזים איתו לאט לאט בדרגה, ואנחנו קודם כל מזדהים איתו, באמת אנחנו מסוגלים להבין אותו, לא שופטים אותו. כן? עוד אחד ששופט אותי שלא מבין אותי. אלא אנחנו מצליחים להיפגש איתו איפה שהוא נמצא, ולאט לאט להראות לו שמאחורי הדין, הדמעות שלו, זה נקרא אצל חזל המתקת הדינים. מאחורי הדין הזה הקשה שהוא חווה, יש אפשרות להיפגש בממד אחר של החיים. כן? אתה בוכה על זה שהחבר שלך כועס עליך ולא רוצה להיות החבר שלך יותר, אז בוא נראה, זה הסוף של השיחה, כמובן זה לוקח לפעמים שעה, אבל עד שאתה איתו ואתה עוזר לו לדבר על מה שהוא מרגיש, אתה תמיד 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 תנסה לעזור לו להבין בעצם מה השם אומר לך, כן? זה המסר. מה נאמר פה? מה המסר? ברגע שיש איסט, כן, בבקשה.
הפסיכולוג המודרני, יש לרע איזושהי מהות, איזושהי...
לא. הם מסתכלים על הרע במובן האמיתי של חלקי. זאת אומרת, ההסתכלות היא שלבנות את הטוב, זה אומר לבנות את האובייקט השלם, זה נקרא. כן? ויש הבנה מאוד עמוקה דווקא של הפסיכולוגיה המודרנית, של דוגמה דרך התסכול, האימה טובה דייה, מה שתיארתי לפני כן זה עבודות של וויניקוט, ושל גם פרויד דיבר על זה. פרויד דיבר על ההזיה של התינוק, כן, שמצליח לצייר את הדברים שחסרים לו, ובזה, עכשיו לנושא של טוב, יש את האימה הטובה דייה. מה זה כאן הטובה דייה? היא מאפשרת לתינוק ליצור את הטוב מתוך עצמו. כלומר, קוראים לזה האובייקט השלם. מה זה האובייקט השלם הזה? זה מצד אחד אימא לא מפנקת, כלומר שכל הזמן שמה את עצמה במקום הילד, ועד שלילד אין שום צורך לפנטז שום דבר, לדמיין שום דבר, או האימא מזניחה, כן? כי בשתי המצבים הוא לא בונה באמת אובייקט שלם פנימי. ברגע שיש את החיבור ההרמוני הזה של מצד אחד אהבה, מצד שני לפעמים גבולות, כן? אז זה נקרא הטוב הדייה, וזה הטוב. ולכן הם די קרובים פה להגדרה שלנו. רק שבניסיון, נגיד בטיפול בפוסט-טראומה, אין כל כך הבנה שיש השגחה בעולם. לכן אין איזה חיפוש של הטוב הזה שנמצא מאחורי הרע. החלוקה בין מה למה? פסיכולוגיה מודרנית והיהודית.
לא, בין הפוסט-טראומה לבין ויניקוט.
כי זה בעצם אותו רעיון. כשקורה איזה טראומה, דבר קשה, אז מה קורה כאן? יש איזה, אני עכשיו מנסה להגדיר מהו הטוב ומהו הרע, כן, בפסיכולוגיה המודרנית. אין כל כך כלים בפסיכולוגיה המודרנית כדי להצליח להחזיר לאדם את האמון שלו ברצף הזה שנקרא הטוב האלוקי. כן? אין עניין כזה. זה השאלה הכי קשה, הנקראת הבחירה, כן, והידיעה. כלומר, יש מצד אחד השגחה מוחלטת, הכל השגחה, כן? מצד שני, הכל מצד בחירת האדם. אז איך זה מסתדר, כן, כמובן? אפשר להגיד שמצד ההבנה הכללית, הכל מצידו, מצד הכלים, הדרך, המסלול, כן, מצד איך שזה יקרה, זה מצידך. אבל אני חושב יותר עמוק מזה, אנחנו יודעים ש, וזה כמעט בלתי ניתן לנו להבין, אבל שרק נאמין בזה, שמצד האדם לכתחילה הכל מצידו, בדיעבד הכל באמת מצד העליון. וזה קשה לנו להבין, כן? איך, אם בחרתי באשתי, אז למה דווקא מצידו הייתי צריך לבחור דווקא באשתי, כן? ורגע, אני בחרתי הרי, הייתי יכול להתחתן אולי עם מישהי אחרת, לא. מה שבחרת זה בדיוק מה שהשם רצה. אז כאן, כמובן, זו סוגיה שאולי לא ניכנס בה, כי זה לא בדיוק הנושא, אבל היא כן נמצאת מאחורי כל עצבות.
דבר ראשון, עד מת... בית השטרן אני אומר לבן אדם שיראה את התמונה החיובית לה, שיראה את השורש החיובית. דבר שני, אם תמיד אני יכול להגיד את זה, אני אתן דוגמאות. אחד זה נטיות הפוכות. אני יכול לבוא להגיד לבן אדם, תשמע, יש לי שורש חיובי, או שרק אתה דיכאוני, אתה דיכאוני כי אתה יש לך שאיפות גדולות, אתה לא נטל. וטוב ורע, אם להגיד לבן אדם, גם יש בזה משהו טוב, נאמר, זוג שנפל ב...
אבל את לא רצינים, לפני חתונה. גם
אני אבוא
להגיד להם, תשמעו,
זה מתוך איזשהו שקיקה
שאני עובד כבר נכון,
או שאני
אתן
להם בראש.
מתי משתמשים בגבול, אתה רוצה לשאול?
אני
שואל
ככה. דבר ראשון, האם תמיד אני יכול להגיד שיש פה נקודה טובה?
תמיד.
ונקודה שנייה...
תמיד. אין דבר רע... נגיד נטיות הפוכות. נטיות הפוכות זה יכול להיות הרבה דברים, כן? כמובן זה מאוד מורכב, כל סוגיה היא מורכבת ואסור לעשות זה פשוט מדי. אבל אפשר להגיד שהרבה פעמים יש איזו נטייה לאהבת הריאה. כן? אהבה פשוטה של דוד ויונתן, אהבה אמיתית. וזה הלך לקליפה, מה שנקרא, זה הלך למקום חיצוני, אבל השורש הוא כמובן טוב. השורש תמיד של כל דבר שגם בתאווה נגיד, זה בזה אהבה. תמיד יש שורש טוב, כי אין מציאות בלי שורש בעולם האמת. האסטרטגיה, אתה שואל אסטרטגי, זה מה שאני...
יש שתי דברים, כאן, זה כביכול נקודה טוב ששאר לך אם אתה באיזשהו שתה להגיד אותה, לא חושב מתי. זה נקודה טוב מאוד מאוד בסיסית, זאת אומרת...
מה אתה שואל עוד פעם? אני רוצה להבין השאלה. אתה שואל אסטרטגי? אני
מתנגד בשאלה השנייה, יותר
חשובה.
באיזה שתה אתה תגיד את זה?
אף פעם. זו שאלה טובה, שאתה שואל. אף פעם, אתה נותן לאדם להבין את זה מעצמו. אתה לדלות מהמחשכים, אתה עם החושך שלו, כן? זה מה שראינו באחד מהפגישות, נושא של צמצום. אתה אף פעם לא מוסר, אתה אף פעם לא אחד שעומד עם האצבעות כלפי מעלה ואומר לו, נו, הכל בידי שמיים, כן? אתה עוזר לו להבין מעצמו, בדרך שאלות, דרך זה שאתה שואל אותו, אתה ראית את זה פעם אחר בחיים שלך? הייתה בסרט הזה? אף פעם. אתה בטוח? בעצם, כן, אני זוכר, לאט לאט הדברים, אתה רואה שאצלו זה מתברר, הכלים נמצאים תמיד אצל האדם עצמו. אף פעם האדם שרוצה באמת לעזור, צריך לתת את הכלים האלה. הוא יכול בהחלט, האדם הוא יכול מעצמו, ככל שהוא גם עבר בגרות, כן, כמו שאנשים שיושבים במכון מאיר באופן כללי, או כל מקום אחר שלומדים, ככה לעומק, הם אנשים שיש להם יותר כלים, באמת. כי הם למדו, כן, הם למדו, ולכן אתה רואה אנשים שעוברים ניסיונות לפעמים, ואין להם את כל הרעש ואת כל הקושי שהשני עובר. איך ההבדלים האלה? אנחנו לא יודעים, זה נסתרות לשם אלוקנו כמובן. אבל ככל שאדם עובר תהליכי מודעות כאלה, ומבין הדברים לעומק יותר, אז אתה רואה שיש פחות כאב. כל שאלה אני יכול לשתות, זה מרצה זה.
אדם שנפל, הוא מגיע. קודם כל, האם תמיד אני צריך לראות על איזה אמפתיה, או שגם תמיד מותר...
זה תמיד... תמיד העמדה תמיד היא אמצעית. היא תמיד עמדה אמצעית. תמיד מצד אחד צריך המון אמפתיה, אמרנו, חיבור אדיר לעולם הרגשי של מי שנמצא עכשיו איפה שהוא נמצא. כלומר, זה לא אמפתיה מקצועית, זה אהבה, כן? צריך לאהוב אותו. להרגיש את מה שהוא מרגיש. מצד אחד, מצד שני, אסור לרחם על מי שהם לא דעת. זאת אומרת, מצד שני, אתה צריך לדעת טוב מאוד לאן אתה רוצה להוביל את הרכבת. כן? זה לא מטפל או יועץ או הורה שנכנס עם הילד שלו ועם המטופל שלו וככה יוצא מהפגישה ובוכה. אלא אתה יודע מצוין. הרי אתה חי בעולם אמוני עשיר, ולכן, וציורים צריכים להיות ברורים, ואתה יודע מצוין שבסופו של דבר יש כאן גילוי פנימי שהשם בעולם, כן? אז אתה לא נבעל, אתה לא מתפעל יותר מדי, אתה לא מאמין עד הסוף, כן? וגם יש עניין של הרחמנות, לפעמים היא לא נכונה. למה? זה צריך להבין. הרגש השלילי הוא מעורר אצל האדם חיות. האדם מתחגל לחיות רע לי, קשה לי, רוצה למות, כן? הוא רגיל שכולם באים, מה? מה באמת? מה אתה אומר? תספר, כן? הוא רגיל ככה לחיות. כל כוח של קליפה יש לו איתו, כן? איתו כוח של חיות שלילית. לכן צריך פה להיזהר, לא ליפול שם, לא להאמין, כן, יותר מדי. זה העבודה הפנימית שלי, שאני לא צריך להאמין במה באמת, בכל מה שהוא אומר. ואני גם מאמין שהרבה מאוד דברים הוא עושה בלא מודע, כי שמה הוא חי, זה החיות שלו. לא יעזור ללכת לבן אדם שאומר, בא לי למות, כן? ולבוא ולהגיד לו, מה, חיים יפים, מה, כן? זה באמת לא עוזר, כי הוא חי שם, הוא נמצא שם, וככה הוא מרגיש. אז מה שאפשר רק לעשות זה, קודם כל אנחנו לדעת שכמובן שהחיים הם באמת מדהימים, וחוץ מזה, להצליח להקשיב לו. סוף סוף אחד נכנס מתחת לשולחן, אינדי, כן, ומסוגל להקשיב למה שאני אומר. ואז מהמקום הזה, אז בהחלט אפשר לעזור לו. כי בדרך שאדם הולך, ככה מוליכים אותו. כמה עם הפנים לפנים, כך לב אדם לאדם. אדם שהולך, חוק ההשתקפות, הוא צריך לדעת שאיכשהו מסתכל על הכל ככה עצוב, זה איזשהו גם הבנה פנימית של איך השם מסתכל עליי. לאדם הזה גם אפשר להגיד לו יום אחד, אולי תתחיל לתת קצת, צא מעצמך קצת, כן? כי באמת האדם איכשהו כל הזמן עסוק עם עצמו ולא נותן ורע עם הבריות, אז גם ככה הייתי אומר השם רע איתו. כלומר, החוויה הרעה היא נובעת ממשקפיים, שדרכם אני מסתכל על, על העולם. למה אני, לפי מה אני בונה את המשקפיים האלה? לפי ההתייחסות שלי אל, אל החיים שלי. ככל שאדם הוא אגואיסט יותר, אז אפשר להגיד, השם צילך על יד ימינך, השם פועל איתך כמו שאתה מתנהג. כן? אז אתה, יש כאן איזה, כן איזה תנועה, ופה אנחנו עובדים תמיד תמיד בחינוך, בטיפול, בייעוץ, עובדים עם שתי קווים הפוכים. מצד אחד המון חיבור, מצד שני לדעת להגיד לבן אדם, לקחת אותו לשוק מחנה יהודה, כן? זה חשוב, זאת אומרת שיצא קצת מההתמרמרות הדיכונית הזאת. כי הוא נמצא בתוך מעגל סגור, לכן לפעמים גם אנחנו משתמשים בתרופה. מהי התרופה בעצם? תרופה מעלה סרוטונין. מה זה לעלות סרוטונין? אמרנו את זה באחד מהמפגשים. לתת לו תחושה טובה, כן? אפשר הרבה פעמים לתת לו תחושה טובה גם בצורה אחרת. על ידי אכילה נכונה, על ידי פעילות גופנית, על ידי זה שהוא יראה, איך אומר הרמב״ם, גנים יפים, מוזיקה יפה, בוסם, תירות נאות, שיראה עולם נעים. זה חלק מהעזרה כמובן. אבל עיקר העבודה היא עבודה רוחנית. זה עבודה רק חישונית. עיקר עבודה היא עבודה רוחנית. עבודה רוחנית שעוזר לו לראות שיש לו אפשרות לראות יותר פנימה, ושמה לדלות מהמחשכים על הזה את הרב פנינים ואת התמונות המרוממות.
התפיסה של אדם על עצמו יותר בנה על הרגש
ויותר על השכל? מה?
התפיסה של אדם על עצמו.
שניהם. כשהרגש יותר ראשוני והשכל יותר נצרי, כן? אבל זה שתי העבדים של אותו מלך שנקרא להאמין בעצמי או להאמין בו, כן? זה הבוס, וכאן השכל והרגש הם פועלים כדי לעזור. אז כמובן שאנחנו פוגשים את האדם מהמקום הזה, אנחנו עוזרים לו לחשוב טוב, כן? מה זה לחשוב טוב? לחשוב אמוני, כן? לחשוב טוב זה לא איזה טריק. אדם אומר, רע לי, אומר, לא, לא, בוא, תחשוב שטוב לך, הכל יסתדר. זה שקר. הוא יודע שזה שקר, וכולם יודעים שזה שקר. אלא מה? תמיד, הטוב הוא שורש של הרע. אז אני יכול לעזור לך, אם אתה אומר, אני בא לי למות, לעזור לך להבין שבעצם אתה לא רוצה למות, אתה רוצה לחיות מחדש חיים אחרים לגמרי. בוא נראה איזה חיים אתה רוצה לחיות. כלומר, האמירה, הרעה, היא תמיד נושאת בתוכה, זה לא המצאה חיצונית. נושאת בתוכה פתרון שמציל...
יכול לראות את זה גם אין את האמון לעצמי ועצמו?
מה הכוונה?
זאת אומרת, האמון שלו בעצמו מאוד נמוך, הדיבור העצמי שלו נמוך. אז כל הכיווני מחשבה וכיווני הרגושה הם על אותו גל.
נכון.
כשאנחנו אומרים, אתה תסתכל על הפנימיות שלך, יכול להיות שזה לא מתאים עדיין למסלול שבו אין לו את האמון בעצמו ואתה להסתכל במבט החדש.
נכון.
אז איך אפשר להרים את השורש ואיך לראות את המחשב?
זה קודם כל, זה הפגישה שדיברנו, דיברנו אחר מהפגישות על אמון העצמי. זאת אומרת, איך אנחנו מרימים אותו, שהוא מאותו אינדיק, כן? מאותו הכנעה, שאנחנו פוגשים אותו קודם כל, ואנחנו עוזרים לו להתחבר לעצמו במקום אוהב. אבל, אז מה, כן? זה ברור? זה העיקר העבודה של זה שנמצא למטה ובאמת לא מאמין מעצמו. מה זה דימוי עצמי נמוך? מצד החוסר במדמה. הדימוי, כן, זה המדמה. כלומר, אין לו מספיק את הראייה הפנימית שהוא שווה. כן? אז למה? כי באמת במציאות שלו הוא לא ראה את זה. וגם אמא שלו אמרה לו כל הזמן, אתה באמת, אתה יודע מה, כמה שתנסה להרים את הראש, אתה לא משהו. וגם אבא שלו אמר לו, אתה מחזב אותי נורא, כן? אני חשבתי, ציפיתי ממך שתהיה אחרת, מכל התורה שלמדת ככה אתה מתנהג. וככה כל הזמן הלך מחיל אל חיל, ולא אפשרו לו לראות איזו ראייה פנימית של משהו טוב. עכשיו, מתי זה ישתנה? שלא רב. כמה זה, או כל דמות חיובית אחרת, עם פנים כמלאך השם צבקות, כן? פני מלאך כזה. אחד שיצטייר אצלו כמו הציור הפנימי שלו בעצם. הרב הוא לא חיצוני לו, זה הוא, כן? לא סתם הוא יבחר ברב הזה. זה הדימוי, דמות האידיאלית שהוא ירצה להתאפס, כן? לשמה על הסולם. והנה יש לו כבר סיבה לחיים. כן? מה זה משמעות לחיים? יש לי איזה מקום פנימי שאני רוצה להיפגש איתו. לאט לאט הציור ישתנה ויהיה בדיוק הרב שלו. אז הדימוי העצמי ישתנה. כן? ואתה רואה שהפנים של האישה הזאת שמתחתנת משתנה. למה? כי יש לה בעל שאוהב אותה. כן? אז היא משתנה. אדם משתנה כשהוא אוהב את רבו. כן? ואת לימודו ואת החיים שלו. הכל הולך ביחד. כן?
אני לוקח את המקרה בכוונה הקיצוני של אדם שכבר לא קשה לעזור לו, נזמין לה, עוזרים לה לידי תרופות, לא יודע, כל מיני כדורים, אז מה הכדורים כאלה עושים וצריכים לעשות מה שלא בצורה קיצונית,
טבעית. אוקיי. קודם כל, הכדורים, אם רוצים לדבר על זה, הכדורים זה בהשגחה שהם הגיעו לעולם, זה לא סתם. ולפעמים יש אדם שנמצא במקום כזה שעד שאתה מזיז את כל התובנות שלו זה ייקח זמן, ועכשיו בינתיים הוא הולך להפסיד את העבודה שלו, את המשפחה שלו, את הכל. אז תן לו חומר כימי, זה מלאכותי, זה מביא אותי מקום מאוד מאוד נמוך למקום נמוך. כלומר, זה לא טיפול, תרופה. התרופה מאפשרת לו פתאום להגיע לתובנות חדשות, לשנות כל העבודה הזאת, לעשות בצורה נכונה, ואז תסיר את התרופה. התרופה זה נקרא סטארטר בטיפול, כן? זה לא מנוע. מנוע זה אתה, זה הרצון שלך, זה העבודה שלך. אבל לפעמים אתה צריך את החומר הזה שיביא אותך לידי אפשרות לעבוד, כן? עד אז, לפני זה, אדם הוא נמצא במקום שהוא בכלל לא מתחיל לחשוב. אתה יכול לנסות לעבוד איתו, הוא לא יהיה שם בכלל. אתה יודע למה? כי הוא כמה חודשים כבר במצב הזה, וכבר ניסו כמה חברים כבר לקחת אותו, ולהוציא אותו, ולדבר איתו, וזה לא הלך. תן לו, חבל לתת לו להמשיך לסבול, שאפשר פחות לסבול, וזה לא אומר שהוא לא יסבול בכלל. הוא פחות יסבול, ומהמקום הזה אפשר בהחלט יהיה לעזור לו. כן, אז זה באמת, התרופה כאן זה התחלתי. ההבנה כאן העמוקה גם, היא הבנה שבעצם אנחנו צריכים לפתח גמישות. כן? מה אין לאדם שאין לו מספיק ציורים פנימיים ואין לו מספיק כוחות נפש לכן לצאת מהדיכאון? אין לו גם מספיק גמישות. להבין שאנחנו חיים בתוך עולם גלי, כן? לרב אוטנר, בעל פחד יצחק, יש לו ביטוי מאוד מוצלח, קווי הזמן וקווי הנפש מגבילים זה בזה. אדם צריך לחיות עם הזמן שלו. להגיד שעכשיו אנחנו בארץ ישראל, אז אנחנו בארץ ישראל. זה זמן של גאולה. וגם לדעת שבשבת הוא בשבת. וגם לדעת שבראש השנה הוא בראש השנה. ואם הוא מחלל שבת, אז הוא באותו רגע לא שם את הנפש שלו בהגבלה עם הנשמה שלו. כן? הוא צריך לדעת שבבוקר שמח לו, בערב עצוב לו קצת. כלומר, הוא צריך ללכת עם הקווים האלה. בחצות, תמיד החמים יושבים ובוכים. כן? אני לא ממש יודעת אם זה קשור לנושא, אבל זה קשור להתנהגות והכנותו של אדם. האם אדם שמדבר בדיבור רחובי, דיבור שלוחי, זה אומר משהו על האופי שלו, האם בגלל זה מותר לבטל שידוך? ממש 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 לא קשור לנושא. אז אנחנו נמשיך. האדם הזה שנמצא בזרימה עם הזמן, מבין שלפעמים יש אפשרות להתכנס פנימה ולהיות עצוב ורע לי וקשה לי, הוא זורם עם הקשה לו שלו. זאת אומרת, הוא יפנים את זה שלפעמים קשה. כן? אדם שנמצא בזמן, נגיד, של נפילת טילים, כן? על העיר שלו, וכל הזמן צבע אדום, צבע אדום, אז הוא הולך לפתח עכשיו איזה גמישות, שהוא נורא מאמין בהשגחה ונורא יודע שבאמת הכל לטובה, ומצד שני הוא מחובר לזה שזה זמן להתכנס פנימה, והוא מבין שזה תקופה כזאת, והוא הולך עם זה, כן? הפוך, האדם שחוסר בחסר גמישות מנסה להכניע את הזמן, כן? אז מה עושים אנשים ככה בלי אמונה? כשלילה וקשה להם ורע להם, הולכים לחקוד, מועדון לילה. אז מה יש במועדון לילה? כל אחד רוקד לבד. כן? אדם נשאר בבדידות שלו ובעצבות שלו, אבל כולם ביחד כזה. כאילו, אתה רואה שבאמת, אז מחייכים, צוחקים, יש רעש, אותיות רשע, שותים, אבל בהשתוללות הזאת, אין שום שמחה. למה? כי הזמן של הלילה הוא לא זמן לשמחה באמת. הוא זמן לאמונה. הוא זמן לאפשרות להתכנס פנימה. אז תשתמש בזה כדי להיות עם, עם הקרובים שלך, להיות עם עצמך אם אתה לבד, להיות עם החברותה שלך, עם, עם, עם הדברים האמיתיים שלך, או תלך לישון, כן? כלומר, בזמן הזה שאתה, שאתה בדיוק צריך להיות עם עצמך, אז לך לישון. ואז כשאתה, כשאתה קם, אדם העצוב, הדיכוני, יש לו קושי בשינה, כן? אז למה יש לו, יש לו, יש לו קושי בשינה? או יש לו שינת יתר, או הוא לא רוצה לישון, כן? כי יש לו קושי בלהתחבר בחיבור הזה. אז הוא מחפש בשינה הארוכה הזאת כאילו שיהיה לו יותר טוב אם הוא נכנס בתחת הסמיכות בבוקר ולא קם לתפילה. ואתם מכירים אולי ניסיון אישי, אני מכיר קצת, זה לא נכון, זה לא עובד. זאת אומרת, כשאני יושן יותר, אני לא יותר שמח. וחוץ מזה, הוא לפעמים גם לא מצליח לישון. זאת אומרת, הוא לא מצליח, לא מצליח להתחבר. אותו דבר אין לו תיאבון. למה כל זה? כי אנחנו לפחות צריכים לדעת על עצמנו, עד כמה השמחה נובע מללכת עם מה שנקרא ימי קטנות וימי גדלות. יש ימים של התכנסות פנימה, יש ימים של, של פריחה, של יציאה החוצה, כן? יש ימים שאתה צריך ללכת עם הגלים, כן? להוריד את הראש ולתת לגל לעבור. יש לפעמים שאתה צריך להרים את הראש. יש, לפי החוכמה הפנימית, יש גם זמנים במשך היום, כן? ובמשך השנה. אז לנו, להכיר את זה, להכיר את זה על עצמנו, כן? ולהבין שהחוויה של השמחה תמיד באה מהבנה פנימית. הם הבנים שמחה, אל תקרא הבנים אלא הבנה. ברגע שאני מבין את הדברים לעומק שלהם, יש לי יותר באמת אפשרות לצאת מהעצבות בצורה נצרית. זה לא רק עכשיו כיף לי, טוב לי בצד ה... יש ביטוי לא מוצלח, זה טוב לי. כי זה לא טוב לי, בעצם זה כיף לי. זאת אומרת, זה חיצוני. הטוב האמיתי הוא בא מהבנה עמוקה, שונה של המציאות, שמאפשרת לנו לחיות ממקום אחר, מקום פנימי. הם הבנים שמחה. אז זה דורש מה עושה את המעבר הזה, בין ההתכנסות הפנימית הזאת של מה שבפסוק כתוב, והודי נהפך עליי למשחית, כוח הזה של הרס עצמי, מה עושה את המעבר בין הדיכאון לבין השמחה הזאת שהם הבנים שמחה, כן, של ההבנה הפנימית, אלא זה הנושא של היום. להבין, וזה מידת הגבורה, להבין שהגבורה בתיקונה בשורשה היא טובה. להבין שלפעמים המציאות רעה, אבל בשורש זה טוב. לחיות תמיד בהסתכלות כפולה כזאת, שאין דבר רע בהופעתם בלי שלא יהיה טוב פנימי. לפעמים גם הטוב בהופעתו הוא טוב פנימי כמובן, אבל גם הרע הוא לא מביל אותי, ולכן אני חי כל הזמן בשמחה, כי אני כל הזמן חי בהבנה פנימית, כן? זה מה שאנחנו אומרים בתפילה כל יום, שלוש פעמים ביום, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, וסמנו מה? יגון ונחה. מאיפה העצבות תצא מאיתנו? על ידי תיקון המשפט, תיקון הדין. כשהדין, מה זה דין מתוקן? שהדין יהיה מקום של הופעת החסד הכי הכי עמוק. כל מסכת סנהדרין, מה באים לעשות? לסנגר על האדם המסכן הזה חייב מיטה, לעזור לו איך לקחת ממנו את החייב מיטה הזה, כן? המשפט העברי הוא משפט שמנסה למצוא את הנקודת זכות, לא לחייב. וזה הדין האמיתי. כלומר, הדין שנכון יש גבולות, נכון צריך שיהיה, כן, שהדברים יהיו עם הפחדות, אבל תמיד תמיד המטרה בסופו של דבר זה האהבה, כן, ולא הפוך מזה. אז זה חשוב בנושא של סמכות הורית, זה חשוב בנושא של גבולות, לדעת שכשאני שם גבול, שאני, כן, סמכותי, אני לא שוכח שיש פה נשמה תאורה, ושאני בממש תפקידי לעזור לנשמה התאורה הזאת להיות מצד אחד עם גבולות, מצד שני מחובר לעצמו, כן? איך אומרים לילד? אני לא מרוצה מההתנהגות שלך. אתה ילד טוב, מה זה? איך אתה מתנהג בצורה כזאת? באותה אמירה אני מחבר תמיד את זה שההתנהגות היא שלילית, אבל המהות היא טובה. זה גם לעבודה עצמית שלנו. העבודה עצמית שלנו זה עבודה של מצד אחד תחנונים וחטאתי פשעתי ושל תשובה, מצד שני תשובה באהבה. כלומר, התשובה היא תמיד נובעת מזה שאני יותר מתחבר לעצמי, ואז אני יכול לתקן את את הדברים הלא טובים, כן, אצלי. אז זה בא הכל זה בא מאותו מקום, מקום שהזדונות נהפכים לזכויות. מה זה הזדונות הופכים לזכויות? אני מסוגל לראות את כל המקומות שאני נפלתי בחיים שלי בזדון, כן? ולהפוך את זה לכוח חיובי. כי למה? כי המקום של הנפילה, מקום של הדין, מקום של הקושי, בשורשו הוא מקום חיובי בונה, שאני יכול גם להבין, אמרנו, תפקיד של הרע, להבין דברים שלא הייתי מבין לולא הניסיון הזה. כן.
שני מסלולים, שני כיוונים שונים של אותו מסלול שלא באו לי. לפעמים זה בא מבין מהחוץ אל הפנים שרואים את השורש של הרע כטוב, ואז מוצא בתוכי איזשהו מקום יותר עמוק, לפעמים אתה יש על תשובה שהזכרת, שאני מוצא עומק פנימי יותר בתוכי,
נכון.
ואת הכלים לראות את ה...
נכון, נכון. הראשון הוא במפגש עם המציאות, עם החוץ, ואז אני עושה תהליך של תובנה, של רק רגע בעצם, נראה שהמלחמה הזאת היא טובה. מה זה היא טובה? זה קשה, מלחמה, אנשים מתים. לא, לא, תירגע. מלחמה זה, זה, זה בעצם, איך אומר הרב קוק, מקדם את אורו של משיח. כן? אז, כן, זה דבר ראשון. דבר שני, התבוננות. ההתבוננות הפנימית בתוכי יכולה להיות כבר מולידה בכל רגע ורגע. וזה יש בחירה. באמת יש בחירה. להוליד מתוכי את ה, איך אמרנו? לדלות מתוך המחשכים את רב פנינים ופשוט מרוממות. זה מתוך עבודה עצמית פנימית, כן, כן, פנימית. כי הרע הוא נמצא בתוכי, הרע הוא נמצא במה שאני רואה מבחוץ, כן? כל זה בהחלט בא לבנות אצלנו ממד של שמחה, בשמחה אותיות מחשבה. כלומר, הדבר הזה שאני חושב חיובי, כן? הוא הופך להיות המקור של השמחה שלי. אדם בזמן, נגיד, התפילה, או יש לו איזה חלום כזה, או לא משנה, דבר שלילי שעולה לו, הוא מסוגל לעבוד בכל לבביך, לאהוב את השם בכל, מה זה, בכל לבביך, עם היצר הרע גם כן, עם הרע הזה, לחבר אותו מיד לשורשו הטוב, ואז לעשות מזה. ובעצם זה עבודה שכל אחד צריך לעשות עם עצמו, ואז לעשות את זה גם עם השני. אז יכול להיות שהילד, הבחור הזה שמדבר דיבור של רחוב, בעצם הוא במהותו אדם פשוט, אדם עם טוב אופי, שמלא מלא בתמימות וכו'. זאת אומרת, אי אפשר לשפוט שום דבר לפי שום דבר חיצוני. אסור ללכת לשידוך עם אף רשימה כמעט, כן? כלומר, כל רשימה היא מונעת ממני לראות את האדם שנמצא מולי. כך אותו דבר אסור לחנך מתוך ציפיות. ברגע שאני מצפה, אני סוגר את הילד שלי בתוך איזה קוביה מאוד מאוד קטנה, אני באותו רגע יוצר אכזבה לפני שהוא נולד בכלל, כן? הוא נולד בסימן של האכזבה, זה מה הכוכב שלך? אכזבה. כי מסכן, הוא נולד מתחת ראייה שהיא במהותה ראייה ביקורתית, וזה הפוך מהשמחה. הביקורת היא רק הורסת, היא רק דין, היא רק מוציא את האדם מהשורש הטוב הנשמתי שלו. אז לנו בעצם עבודה כל הזמן של להתחבר, וזה התפילה. כן, האדם בעצם הוא לפי התפילה שלו, כן? כי התפילה שלו זה היכולת שלו להתחבר מקום עמוק, אמיתי, להיות עם עצמו. אז אנחנו רואים שהעצבות, שזה המקום הכי של הרס עצמי, הוא יכול להיות המקום הכי בונה, כן? הכי בונה, הם הבנים, אל תקרא הבנים, אל הבניין, כן? המקום של, של, של בנייה. בסדר. אז שנזכה להתכוון באמת. השיבה שופטנו כבר ראשונה ויועצנו כבר תחילה. ושנזכה לסיר את היגון והנחה, זאת השם, ולשמוח.